גדלים הצדיק לרשע באיזשהן תכונות מולדות, באיזושהי צורה, איך הוא נראה, במראה וכולי. ועוד שההבדל האמיתי הוא בשאלה מה בחרת, האם בחרת בטוב או בחרת ברע, זה ההבדל האמיתי. ולכן להרבב פה הבדלים אחרים זה הרבה פעמים מזיק, לא רק שזה לא מועיל. להפך, שניהם צריכים להיראות אותו דבר, וההבדל היחידי ביניהם הוא שזה בחר בטוב וזה בחר ברע. זה מחדד את ההבדל. אז אם רוצים באמת להבדיל בין שני דברים, זה נכון גם בניסוי מדעי. כשרוצים להבדיל בין שני דברים ואנחנו רוצים לבודד באיזשהו פרמטר, אנחנו צריכים להשוות את כל שאר הפרמטרים, אחרת אנחנו לא יודעים מה באמת גרם להבדל בניסוי. נכון? אם אנחנו רוצים לבודד פרמטר מסוים, חייבים להשוות את כל השאר. כך מסביר רבי יצחק קוטנר את עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. שצריך להשוות אותם מכל הבחינות האחרות ולהישאר רק עם זה שהאמן הוא רשע ומרדכי הוא צדיק. זה ההבדל ביניהם. לא זה שהוא מכוער והוא לא, שהוא בין כך וכך שנים והוא בין כך וכך שנים. צריך מבחינתנו שהם יהיו אותו דבר. עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אותו דבר הוא אומר על שני הצעירים. הוא עצמו עושה את הקישור הזה. שגם שני הצעירים צריכים להיות דומים בקומה, במשקל, בדמים. למה? כי צריך להיות ברור מה ההבדל ביניהם. ההבדל ביניהם זה שזה נבחר בגורל ללכת לפני ולפנים, וזה נבחר לעזאזל. זה כל ההבדל. זה בעצם מסמל את ההבדל של הצדיק והרשע, שזה בחר בטוב וזה בחר ברע. צעירים לא בוחרים. אז מה שמסמן את הבחירה זאת ההגרלה. ההגרלה כביכול מסמנת לצופים, זה כביכול נבחר. זה הקדוש ברוך הוא במקרה, זה לא בחר בעצמו, אבל מבחינתנו ההשלכה היא כמובן במה אנחנו בוחרים. אבל שני הצעירים זה איזשהו אקט שבא להראות לנו שהכל דומים בשאלה במה בוחרים. הם דומים במשקל, בדמים, במניין, הכל אותו דבר. אבל השאלה היא במה בוחרים. אלה נבחרו לפני ולפנים ואלה נבחרו לעזאזל. זאת אומרת, במילים אחרות, שני הצעירים תפקידם להמחיש לנו את ההבדל בין טוב ורע. ולהמחיש אותו באופן מבודד, זאת אומרת שכל השאר יהיה זהה, כדי שאנחנו נוכל לבודד דווקא את ההבדל בין טוב לרע. איך זה עושה? איך הם עושים את זה? הצעיר הפנימי נכנס עד הסוף פנימה, לפני ולפנים, למקומות שאליהם לא נכנסים אף פעם. הכי בפנים שרק אפשר. השעיר לעזאזל הולך הכי בחוץ שרק אפשר. הכי רחוק לכיוון הרע שרק אפשר. והלקח הוא די מדהים. כי אנחנו הולכים את כל הדרך עם השעיר לעזאזל. יש הרבה פרטים בדרך, הרבה פרטים הלכתיים, מה קורה, דינים, כך, אחר, זה. ואז כמו עליזה בארץ הפלאות. זאת אומרת, מתעוררים, כל העסק הוא חלום. יש לנו סתם שעיר מסכם ונחמד כמו שלקחנו אותו בבוקר, אפשר לשחוט אותו ולאכול אותו בתיאבון. מה קרה כאן? מה שרוצים להראות לנו, שכשניכנס עד הסוף אל הרוע, נגלה שאין שם כלום. אין שם כלום. זאת אשליה, זה דמיון. אין רוע בעולם באמת. אלא אם כן, אנחנו בוחרים לעשות משהו רע. אין רע יורד מלמעלה, כמו שכתוב. זאת אומרת, אין דבר כזה רוע בעולם, זה הלקח של שני הצעירים. ולכן אומר הרמב"ן, אחרי שאנחנו נשלח את השעיר הזה לעזאזל, שהוא בעצם קורבן לא להשם, אלא לסמאל, לרוע, לשר החורף והרשע, נכון? ואז מה אנחנו מגלים כשאנחנו מגיעים עד הסוף? הגענו כבר לממלכה של סמאל, למדבר, לצוקים, למקום החורף והשיממון. מה אנחנו מגלים? שאין שם אף אחד. אין שם כלום. זה הכל דמיונות של אלה שנמצאים מחוץ למדבר. כשנכנסים פנימה, אין שם כלום. אז למי הקורבן הזה? לסמאל? לא, להשם. אנחנו שולחים את הקורבן הזה בחוויה, בתודעה, אנחנו שולחים אותו לסמאל. כי אנחנו חיים עדיין בתודעה כזאת שיש דבר כזה. אבל כשנכנסים איתו, עכשיו אנחנו הולכים איתו עד הסוף. וזה לא הכהן. זה ישראל הולך איתו. כל אחד מאיתנו צריך ללכת איתו. אנחנו הולכים איתו עד הסוף, ואנחנו מגלים שאין לאן ללכת. אנחנו פשוט מתעוררים בנקודת המוצא. כמו רצועת מביוס כזאת, כן? אנחנו מגיעים חזרה לאותה נקודה שבה, שממנה יצאנו. וזה מה שהרמב"ן אומר, ולא יזבחו עוד את זבחיהם לצעירים. לא יזבחו עוד את זבחיהם לצעירים, פירושו של דבר, כיוון שאחרי שאנחנו גומרים את הקורבן הזה, ללוות את השעיר הזה לעזאזל, אנחנו בעצם מגלים שכל העבודה זהה, כל הכוחות האחרים, כל הרוע, כל מה שנקרא סיטרא אחרא, הצד האחר, לא באמת קיים, אין באמת צד אחר. זה דמיונות שלנו. אנחנו יכולים לבחור ליצור צד אחר. אנחנו יכולים. זה יהיה תוצר של הבחירה שלנו. אין באמת שני כוחות שאנחנו צריכים להחליט האם הולכים איתם או הולכים איתם. אנחנו יכולים להחליט האם הולכים עם הקדוש ברוך הוא או לא הולכים איתו. אבל לא ללכת איתו זה היעדר. זה לא ללכת עם מישהו אחר. אין שם באמת משהו אחר. אנחנו יכולים, קיבלנו את הזכות ואת הכוח לבחור בחירה חופשית. אנחנו יכולים לא ללכת עם הקדוש ברוך הוא,
שחושר זה הדר אור.
כן, בדיוק. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו מגלים שאין שם כלום. כן, תצרף חושך לחושך, לא יהיה עוד יותר חושך, נכון? אבל אור לאור יהיה עוד יותר אור. למה? כי חושך זה סתם היעדר אור, לצרף שום דבר עם שום דבר, זה נשאר שום דבר.
מה
אתם
מגלים
שיש גם כלום? אין רוע, אין צער שאליו הקורבן הולך, אין באמת כוח אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא.
מלאך.
שולחים
את זה
על
זה,
זה
מלאך הרי,
זה
לא רואים אותו.
לא, ברור שאנחנו לא מדברים כאילו שאנחנו רואים את זה בעיניים שאין כלום. זה בדיוק הבעיה, שעם העיניים אי אפשר לראות את זה, ולכן אנחנו חיים בתחושה שיש דבר כזה, כי אנחנו לא רואים. כמו שהקדוש ברוך הוא ישנו, ואנחנו לא רואים. אז בשביל זה באה כל הפרוצדורה ההלכתית הזאת, כדי ללמד אותנו, שהנה, הקרבתם לו קורבן, אני נותן לו את כל הזכויות, אומר הקדוש ברוך הוא, יש לו קורבן. זה יהיה קדוש, בקדושת קורבן. אסור לשחוט את זה לחוד. תלכו עם זה עד לסוף ותאכלו את זה בתיאבון בסוף. לא קרה כלום, אין כלום. אתם אמורים לגלות, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו מה אנחנו אמורים לגלות. אנחנו אמורים לגלות שבסופו של דבר, אחרי שלוקחים את כל הדרך, מגלים שום דבר. אנחנו בנקודת המוצא חזרנו אל הבוקר, לפני שבחרנו את הצעירים בכלל, והקדשנו אותם והם נהיו קורבן והכל. חזרנו בכלל לשלב של ערב יום כיפור, אנחנו התעוררנו והנה חלום. אין כלום.
כי אפשר לראות
אותם. לא בגלל שאי אפשר לראות, בגלל שאין שם כלום. אנחנו חושבים כל הזמן.
אפשר, אבל יש למעלה, יש
מלאכים.
לא, זה בדיוק.
הצעיר הזה מדרדרים אותו, הוא אומר, והוא קורבן לשטן.
לא, זה בדיוק הנקודה, הוא לא
קורבן לכלום. זה הקטע שהחזרת, מותר ליהנות מהרעב.
אני
באתי
את
זה
תמיד.
אני לא חושב שזה נכון. זה מה שאני מנסה להסביר עכשיו.
אז לכם הוא לא צריך את הצעיר הזה?
הקדוש ברוך הוא לא צריך את הצעיר הזה.
גם את זה שלפנים הוא לא צריך.
הוא לא צריך גם את הצעיר שלפנים, בדיוק זה
הנקודה. אבל המלאכים כן?
אלא מה? אנחנו צריכים את הצעיר הזה. אנחנו, הקדוש ברוך הוא אומר, בואו אני אלך איתכם. אני אתן לכם לעבוד עבודה זרה, אבל אל תסתפקו להסתכל מבחוץ. לכו איתה עד הסוף. עד הסוף, עד למקום החורם והשיממון. וכשתלכו איתה עד הסוף, מה שאני רוצה ללמד אתכם, אומר הקדוש ברוך הוא, זה שלמעשה אין שם כלום. אתם חיים באיזושהי תחושה כאילו שיש רוע ויש טוב, הקדוש ברוך הוא קיים, ויש גם כוחות אחרים, רק לא רואים אותם. לכן, זה לא חוכמה שלא רואים אותם, מכאן אי אפשר להסיק שהם אינם. לכן באה התורה ומלמדת אותנו את זה, מנסה להסביר לנו את זה, ולהגיד לנו שזה שאנחנו לא רואים, זה לא בגלל שאי אפשר לראות, אלא בגלל שאין את מה לראות. אין שם כלום. זה הלקח שבעצם אנחנו לומדים מהצעיר הזה לעזור.
זה לא הוכחה שאין שם כלום.
זה לא הוכחה. זה, 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 זה רמז על מה צריך לעבוד. לא הוכחה. לא בגלל ש... מה הוכחה? קדוש ברוך הוא אומר שאין לי, זה יכול לאכול. ובטח זה יכול לאכול. זה לא הוכחה
לכלום.
את הצעיר אפשר לאכול אותו. זה שאלתי קודם. אפשר לאכול אותו בסוף התהליך. אתה יכול לקחת אותו, לשחוט אותו ולאכול אותו. אתה יכול גם לא לדרדר. על הדרדור לא מעכב.
הדרדור לא
מעכב. לא, אתה יכול גם לא לדרדר. ואם דרדרת והוא יתרסה, גם אז יש דעות שאתה יכול לאכול אותו, ובכל מקרה ליהנות ממנו אתה ודאי יכול.
זה כזה דבר.
זה שיפה ולפנים לא.
בגלל שהוא...
זה שם יש משהו. שם יש משהו. זה קודש. קורבן אף פעם לא מפסיק להיות קורבן. אין דבר כזה. זה בדיוק השאלה שממנה יצאנו. יש פה איזשהו קורבן, אבל קורבן, אחד הכללים ההלכתיים זה שקדושת הגוף לא פוקעת בכדי. קורבן לא מפסיק להיות קורבן. אז זה נהיה קורבן. יש לו דינים של קורבן, ראינו בגמרות. יש דינים של קורבן, אתה מסיים את התהליך ואתה רואה שיש לך בעצם בשר לאכילה, אתה יכול לשחוט אותו ולאכול אותו. כמו שהיה בבוקר לפני שהתחלת את כל הפרוצדורה. גם אז יכולת להיכנס לדיר, לקחת אותו, לשחוט ולאכול. זה מה שאתה יכול גם עכשיו. כל הפרוצדורה הזאת החזירה אותך חזרה לנקודת המוצא. עכשיו אני אנסה טיפה להרחיב את הנקודה הזאת, אני אנסה את הטיפה גם יותר אקטואלית. אנחנו יודעים שיש 5 שערי בינה. כתוב כל מיני מקומות. יש 50 שערי בינה. הרמב"ן בהקדמה לספר בראשית, הרמב"ן אומר, הוא כבר אמרו רבותינו 50 שערי בינה נבראו בעולם, וכולם נמצאו למשה חוץ מאחד, שנאמר, ותחצרו מעט מאלוקים. כן, השער הנון, ה-50, לא נמצא לו. ומספרם מקובל להם, לחכמים, על הקבלה שהם 50 חוץ מאחד. יש אחד שהוא חריג. ואפשר שיהיה השער הזה בידיעת הבורא יתעלה שלא נמצא לנברא. ואל תסתכל באומרם, נבראו בעולם. כי כתוב, המימראי 50 שערי בינה נבראו בעולם. ואל תסתכל במימרא הזו, זה לא כפשוטו. 49 נבראו בעולם, אבל אחד, השער האחד לא נברא. שער אחד לא נברא, רק 49 שערים נבראו. משפט סתום, כזה לא ברור מה הוא מתכוון פה בדיוק. יש 50 שערי בינה, אחד מהם הוא חריג, 49 נבראו, אחד לא נברא. מה? מה פשר העניין הזה? הגר"א כותב בפסוק במשלי, כתוב כל פעל השם למענהו, וגם רשע ליום רעה. כל זה בגימטריה 50, וגם זה בגימטריה 49. אומר הרמב"ן, כל פעל השם למענהו, בצד של הקדושה למען השם יש 50 שערים. וגם רשע ליום רעה, בצד של הטומאה, כנגד שערי דינה, יש שערי טומאה. בצד של הטומאה יש רק 49 שערים. מה שהרמב"ן כותב פה. גם הגר"א כותב שם. אבל אנחנו יודעים שזה כנגד זה אתה אלוקים. זאת אומרת, מה שיש בצד הקדושה, יש כנגדו בצד הטומאה. למה פה יש 50 ופה יש 49? זה כמובן צריך להיות קשור איכשהו לייחודיות של השער האחרון. הרמב"ן גם הוא אומר שבעצם יש רק 49 שערים גם בצד הקדושה, יש אחד שהוא חריג, הוא משהו שונה קצת, והוא כנראה אין לו איזשהו אנלוג בצד הטומאה. עוד שאלה, בעל הלשם שואל על הגר"א כמה שאלות בהקשר הזה. אחת השאלות שהוא שואל, כתוב שבמצרים ישראל נכנסו לנמתת שערי טומאה, והקדוש ברוך הוא דילג על הערים, כיפץ על הגבעות, הקדים להוציא אותם מפני התוכנית המקורית, כדי שלא ישקרו בשער ה-50. אז הוא שואל על הגר"א אם אין שער ה-50 של בינה, במה הם היו אמורים לשקוט. זאת אין שער ה-50, ככה הגר"א אומר. אז במה הם, כתוב במדרש במפורש שיש, הם היו אמורים לשקוט בשער ה-50 ועד אי אפשר לתת. הקדוש ברוך הוא יקדים להוציא אותם כדי שלא ישקעו.
בשערי בינה, שערי תומה, אולי רק בבינה שער ה-50 לא נברא.
לא, בשערי תומה אין בכלל שער ה-50, אומר הגר"א. אין בכלל, יש רק
49.
כן. שאלה נוספת שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה ההפך משערי בינה זה שערי תומה? ההפך משערי בינה, אני הייתי אומר, שערי כסילות. למה שערי תומה? למה ההפך מבינה זה תומה? אתה מזכיר את הארבעה בנים, כן, בפסח. כנגד החכם יש את הרשע, לא את הטיפש. ככה מפורט בדרך כלל אנחנו מציירים לעצמנו את החכם מול הרשע, לא החכם מול שאינו יודע לשאול או אתם. למה הרשע זה הפך מחכם? אז מעין זה גם פה, למה הטומאה היא הפך מבינה ולא כסילות? אז אני אנסה בקצרה להציע איזשהו מודל שמסביר את זה, וכאן יש לו היבטים אקטואליים, אני לא אוכל להעריך בזה יותר מדי, אבל אני חושב שהוא נותן פשר טוב למה שראינו בכל אורך הדרך. תראו, מה זה שער? שער זה דבר שקושר אותנו מחדר אחד לחדר אחר. אנחנו עוברים ממקום אחד למקום אחר דרך שער. למה שערי הבינה נקראים שער? ולא חדר. 49 או 50 חדרי בינה.
שער מבדיל. כמו מבדיל בין קודש לחול שהצמידו את זה לחוכמה בינה ודעת.
נכון. הבינה זה למעשה להבין דבר מתור דבר. נכון? זה נקרא בינה. אנחנו אומרים חזל. להבין דבר מתור דבר. זה אומר שבעצם לעבור מחדר לחדר דרך שער, זה נקרא הבינה. לכן המטאפורה של בינה מצטיירת בתור שערים ולא בתור חדרים. עכשיו בואו נתאר לעצמנו שרשרת של 49 שערים. זה בעיה מתמטית מאוד פשוטה. שרשרת של 49 שערים.
שרשרת או מעגל?
זה השאלה, תכף נראה. ויש ביניהם חדרים, נכון? השערים האלה משמשים למעבר מחדר לחדר. יש אף ורק שתי דרכים לסרטט תמונה כזאת, נכון? או בצורה של קו, בינארי, זאת אומרת חדר, שער, חדר, שער, חדר, שער, קו שנגמר בסוף בחדר, השער מוביל אליו ונגמר בחדר ולחדר הוא אין עוד שער, החדר הוא סגור. או לסגור את המעגל על עצמו, נכון? שער, חדר, שער, חדר, שער, חדר ולחזור חזרה לחדר הראשון. אני עוד פעם מזכיר את הסעילה הזאת, נכון? נעזור חזרה לחדר הראשון. אלה שתי הדרכים היחידות, אין דרך אחרת, אתה תסדר שרשרת של 49 שערים. טופולוגית, אבל שרנו גם ברובה לך. טופולוגית רק שתי דרכים.
באחרון, בקווי השער הוא יוצא החוצה. כלומר, הוא כאילו יוצא לאינסוף.
כן, משהו בסוף, לא אכפת לי כרגע, אבל משהו שאין לו עוד
שער.
לא, משהו שאין לו עוד שער. שיש לו פעם אם הוא אינסופי או לא, אבל אין לו עוד שער.
החדר הראשון אתה חס משער, או שאתה כבר נולדת בחדר הראשון?
תחליט מה שאתה רוצה.
לא, זה המתמטיקה.
לא, בסדר, מספר החדרים לא מוכתב פה, אנחנו יודעים כמה שערים יש, אנחנו לא יודעים כמה חדרים יש. מה בעצם הדבר הזה אומר? שערי בינה זה להבין דבר מתוך דבר. זה מתמטיקה, נכון? יש בגיאומטריה, כולנו מכירים, יש כמה אקסיומות, אנחנו מוציאים מהן מסקנות. באמצעות עקרונות מסוימים, עקרונות לוגיים מסוימים, אנחנו מוציאים את המסקנות מתוך הנחות היסוד. זה הכוח שנקרא בינה. בינה פירושו לגזור דבר מתוך דבר, להבין דבר מתוך דבר. ואיך מבינים את הדבר הראשון? מתוך מה? מתוך כלום, מתוך עצמו. נכון? מה יש לפני בינה בספירות? חוכמה. חוכמה זה הספירה שבאה לפני בינה. השער ה-50 שהרמב"ן מדבר עליו זה נקרא החוכמה. ומהשער הזה נקרא לזה אקסיומות, לתוך במשל הלוגי. כן, אלה אקסיומות. הן לא נובעות משום מקום אחר, אין להן שער קודם. הן לא באות מאיזשהו מקום אחר. אנחנו פשוט יודעים אותן באיזושהי צורה בלתי אמצעית, אנחנו יודעים שזה כך. משם והלאה אנחנו מתחילים לגזור דברים עם שערים, עוברים מחדר לחדר, אנחנו מגלים באמצעות העקרונות הלוגיים, שזה שערי בינה במשל הזה, אנחנו מגלים משפטים נוספים, שהם נובעים מתוך הנחות היסוד. בסדר? עכשיו, למבנה כזה אפשר להתייחס בשתי צורות, אנחנו מכירים את שתיהן היום. צורה אחת אומרת, הכל שרירותי. בשביל הנחות היסוד אין הוכחות, אין הוכחות להנחות היסוד, וכיוון שכך אני יכול לאמץ אותה, אני יכול לאמץ את היפוכה, זה הכל שרירותי. כיוון שכך, אז ברור שגם מה שנגזר מהן הוא שרירותי. הרי אם ההנחות היסוד לא מכילות שום מידע, כל מה שנגזר מהן הוא מידע מותנה. אם ההנחה נכונה, גם המסקנה נכונה. אבל ברגע שההנחה היא שרירותית, גם המסקנה שרירותית. אז אם אני שואל בעל עמדה כזאת, כמה מסקנה זוויות במשולש, אז הוא צריך להגיד לי, לא יודע. אם אתה מניח את הנחות היסוד של הגיאומטריה האוקלידית, אז תחום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. ואם אתה לא מניח את זה, אז לא. נכון? אפשר לבנות גם גיאומטריות אחרות. אז זאת התשובה שאמור לענות לי בעל עמדה כזאת. יכולה להיות גם גישה אחרת. יכולה להיות פגישה שאומרת, את הנחות היסוד שלנו הן לא יוצאות משום מקום, אנחנו לא יודעים אותן על סמך עקרונות מוקדמים יותר, אבל לא בגלל שהם שרירותיים, אלא בגלל שהם כל כך ברורים שאנחנו לא צריכים להוציא אותם מעקרונות אחרים. אין עקרונות יותר ברורים מהם, זה פשוט, זה ברור שזה ככה. אנחנו יודעים את זה בצורה בלתי אמצעית, שזה פשוט זה ככה. בין שתי נקודות עובר קו ישר אחד, זה אקסיומה פשוטה. האם מישהו מתייחס לאקסיומה הזאת כמשהו שרירותי? האם מישהו יקבל כלגיטימי בן אדם שיבוא לפה ויגיד לי, תראה, בעיניי בין שתי נקודות עוברים שלושה קווים ישרים, לא אחד. יש לך הוכחה שלו? אין לי הוכחה שלו. בסדר, אז כל אז אתה חושב שאחד, אני חושב ששלושה. אז אני הייתי מאשפז אותו. אין לי הוכחה בשבילו. למה הייתי מאשפז אותו? כי יש דברים שמובנים מאליהם, אז מה אם אין לי הוכחה? יש דברים שאין לי הוכחה עליהם, אבל להפך, מה זה הוכחה? הוכחה זה תמיד לקחת משהו שהוא לא ברור עד הסוף, ולהעמיד אותו על משהו שהוא עוד יותר ברור, נכון? את הדברים הכי ברורים שיש, אין על מה להעמיד. אין משהו יותר ברור מהם. אז ההנחות תמיד תהיינה הדברים הכי ברורים שיש. וממילא הם לא צריכים עקרונות יותר יסודיים שהם יצאו מהם. שתי הגישות האלה הם בדיוק הגישה של הקו והגישה של העיגול. הגישה הספקנית הזאת שאומרת שבעצם הנחות היסוד הן שרירותיות, זאת גישה שאומרת שהכל שרירותי. כיוון שכל דבר שהוא מוכח, תמיד מוכח על סמך הנחות יסוד. ואם כל הנחות יסוד הן שרירותיות, אז גם כל דבר מוכח הוא שרירותי. אז הכל שרירותי. זאת הגישה של המעגל. שהשער הראשון מעביר אותי לחדר, שער, חדר, שער, חדר, שער, פתאום אני מוצא את עצמי בחדר הראשון. למה? כי אני לא יכול לבנות שום מידע מוצק מהעניין הזה. כל מה שאני יכול לדעת זה אם זה אז זה, אם זה אז זה. זה מודל שיש בו רק בינה, בלי חוכמה. רק את הדבר המותנה מתוך העיקרון הזה, אני לומד את העיקרון הזה. אבל האם העיקרון השני נכון? אין לי מושג, אני רק יודע שהוא נובע מהעיקרון הקודם. זה הכל. הגישה השנייה זאת הגישה של הקו. הקו בעצם אומר לנו שבעומק, בפנים, יש חדר שאין לו שום שער שמוביל אליו. אין שער שמוביל אליו. למה אין? כי הוא מובן מאליו, הוא גם לא נקודת הפתיחה, שימו לב. הוא גם לא שזה הכל שרירותי וזה נקודת הפתיחה, מה שהנחתי. לא. זה אמת מהמיטה. זה החוכמה. חוכמה זה דבר שלא נובע ממשהו קודם לו. אני פשוט יודע אותו ככה. ממנו, אם אני מבין שיש דבר כזה שנקרא חוכמה, אני יכול לגזור ממנו באמצעות שערי הבינה את כל שאר הדברים שנגזרים ממנו. ואז מבחינתי הכל מכיל אינפורמציה. מי שמקבל את הנחות היסוד של הגיאומטריה, את האקסיומות של הגיאומטריה, אז כל משפטי הגיאומטריה מבחינתו הם משפטים שמכילים אינפורמציה. אבל מי שלא מקבל את האקסיומות, רוקד את כל המבנה מתוכנו. כל המבנה נשאר חסר כל משמעות. עובדתית, זאת אומרת, נטול מידע. רק קשרים מותנים. אז שערי בינה למעשה מסמנים את היכולת להבין דבר מתוך דבר, ויש 49 כאלה. השער ה-50 זה שער שלא יוצא משום מקום, זה נקרא שער החוכמה. וזה מה שהרמב"ן אומר, שהשער ה-50 הוא שונה. הוא לא נברא משום מקום, הוא עומד לעצמו. שאר השערים הם בוראים חדר מתוך חדר. אז כל מידע שאני עומד בגיאומטריה יוצא מהמשפטים הקודמים, הוא יוצא מאיפה, הוא נברא מאיפשהו. אבל האקסיומות לא נבראות משום מקום, הן פשוט שם. או שאני מקבל אותם או שלא, אבל אם אני מבין שהן נכונות, אז הן פשוט שם. זה לא נברא משום מקום, זה מה שאומר הרמב"ן. זה החוכמה, שם יושב הכל. שם הכל יושב, זאת אומרת, כל השאר זה רק להוציא מתוך הדברים האלה החוצה את מה שכבר תמון בהם. הבינה לא יכולה לייצר מידע חדש. היא יכולה לחשוף לי מידע שתמון בתוך ההנחות כבר באיזושהי צורה. רק אני לא תמיד מבין את זה עד הסוף. הכללים הלוגיים עוזרים לי לחשוף את זה, עוזרים לי ליצור או לשים אותו על השולחן, את המידע שחבוי בתוך הנחות היסוד האלה. אז בעצם מה שקורה, מה ההבדל בין שני המודלים האלה? המודל המעגלי זה מודל שמבין שיש רק 49 שערים, הוא לא מאמין בקיומו של השער החמישי. מי הם השערים האלה? אותם שערים כמו הבינה, זה אותם שערים עצמם. זה לא שערים אחרים, יש 49 שערי בינה ויש 49 שערי טומאה. אותם שערים עצמם שהם 49 שערי בינה הם שערי הטומאה. מה ההבדל? אם יש בסוף חדר, השער החמישים, החוכמה, אז זה נקרא שערי בינה. אם אין בסוף חדר וזה מסתיים בעיגול, זה נסגר על עצמו, זה עצמו הופך להיות שערי טומאה. מה זה טומאה? מי זה אבי אבות הטומאה? מת. מה זה מת? מת זה, 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 זה אדם שמנותק משורש החיות שלו. טומאה זה ניתוק משורש, תמיד. טומאה במהות שלה זה ניתוק משורש, זה המושג טומאה. זאת אומרת, כשיש 49 שערי בינה בלי שורש, אז הם שערי טומאה, לכן זה ההפך משערי בינה. ההפך משערי בינה זה שערי טומאה, וזה בעצם המשמעות של נגיד הרשע מול החכם בהגדה של פסח, זה בעצם המושג של הרשעות של אותו יווני שהרמב"ן מגיע אליו בסוף. מה אותו יווני אומר? מה שאני לא השגתי, מה שאין לי הוכחה עבורו, לא קיים. הרי ברור שברגע שאתה אומר דבר כזה, אז שום דבר לא קיים. כי אין דבר כזה שיש לך הוכחה עבורו שהיא לא מותנה בדברים אחרים שעבורם אין לך הוכחה. הרי אין דבר, הוכחה היא תמיד רדוקציה להנחות. נכון? אם אין הנחות, אין הוכחות. אם אתה לא מאמין באמיתות של הנחות היסוד שלך, גם האשליה שיש לך כאילו שהדברים המוכחים אותם אתה יודע, היא אשליה בלבד, הכל אשליה. ולכן אותו היווני, איך אומר הרמב"ן שמה, אותו היווני הגיס את דעתו לחשוב הוא ותלמידיו הרשעים, כי כל עניין שלו השיג עליו הוא בסברתו איננו אמת. למה זה רשע כל כך גדול? כי בסופו של דבר זה זלזול בכל. זה זלזול בכל כי אין שום דבר שאתה באמת יכול להגיע אליו באופן בלתי מותנה. וכיוון שכאן בסופו של דבר לא נשאר כלום. אומר הרמב"ן, את כל זה גיליתי לכם, את הסוד הזה של אבן עזרא, ששערי בינה, הוא לא הזכיר את השערי בינה ושערי טומאה, אבל בעצם ללכת עד הסוף לצד של הקדושה, זה להגיע לפני ולפני מה זה? להגיע לחדר החוכמה, נכון? ליסוד של 40 של כל שרשרת הבינה. ללכת עד הסוף לכיוון הטומאה, זה ללכת את 49 שערי הבינה, ולחשוב שאין בסוף כלום. אם אין בסוף כלום, איפה אני מוצא את עצמי בסוף המהלך? בנקודת המוצא. עם העזר הזה שאני יכול לשחוט אותה ולאכול אותה. דור, הם זהים לגמרי. כשבני ישראל יצאו ממצרים, היה פחד שהם ישקעו בשער החמישים. הרי אין שער החמישים, שאלו על הגרא, איך שוקעים? זה השקיעה בשער החמישים. לחשוב כמו אריסטו, שדבר לא מוכח, הוא לא נכון, לא שהוא לא ודאי, אני חושב שזה בריא לחשוב שדבר לא מוכח, הוא לא ודאי. אבל לחשוב שהוא לא נכון ולא יכול להיות נכון, זה לשקוע בשער, זה גוף לשקוע בשער החמישים. לשקוע בשער החמישים זה להתעיין. להיעלם, להיעלם אינטלקטואלית.
להיעדר השער החמישים זה השקיע בשער.
בדיוק. זאת אומרת, להיכנס לוואקום כזה שמשתלט על כל המציאות, אתה לא יכול לצאת מזה. לך תנסה לשכנע מישהו שלא מקבל שום דבר כאמיתי במשהו. במשהו. אי אפשר, זה חור שחור. זה חור שחור, אתה שוקע בשער הזה, אי אפשר לצאת ממנו. ולכן בשער החמישים, למרות שהוא לא קיים, אפשר לשקוע.
מעבר ל-49.
כן, בדיוק, זאת אומרת, אתה
בעצם שוקע... ל-49 אין להם כלום, אתה כבר עברת את
49. זה השער ה-50 שבו אתה שוקע, אתה נמצא במעגל של 49, אני מסתובב בו כל הזמן כדי לחפש איזה עוגן ולא מוצא. כי אין עוגן. אין עוגן, זה צריך לקבל דברים בלי עוגן. ואם אתה מקבל, אם אתה לא מקבל דברים בלי עוגן, אתה תסתובב שם על הנצח. ואי אפשר לצאת משם. אין דרך להוציא אותך משם, כי תמיד כל טיעון יהיה מותנה בהנחות יסוד, ותמיד, הרי אנחנו מכירים את זה מביקוחים כל הזמן, מי אמר לך תוכיח? אז יש לי, אני מוכיח, רגע, וההנחה שעל העת נסעת, מי אמר, תוכיח אותה? בסוף נתקעים, נכון? יש מישהו שיכול להוכיח כל הדרך, כן, צבים כל הדרך עד למטה. מכירים את הבדיחה הידועה. אין דבר כזה, זה... תמיד זה באיזשהו מקום זה נעצר, ושם אין לי הוכחה. מי שלא מקבל דברים שהם מובנים מאליהם, לפעמים אולי הוא תמיד, זה לא בהכרח תמיד בכוונת זדון, אני לא חושב לפחות. אבל בסופו של דבר הוא מגיע לרשע גמור, כי מיליזם כזה אומר שאין לו יותר עקרונות, הוא לא מאמין בכלום. ואחד כזה לא כדאי להתקרב אליו. יש ביקורות מאוד גדולות על הפוסט-מודרניות, שבאמת טוענות טענה מאוד דומה, בכלר ועוד כמה וכמה אנשים שבצען הכל נדמה לי קרובים קצת לעולם הזה, מבקרים אותו בצורה מאוד קשה בכמה וכמה מקומות, בדיוק בנקודה הזאת, הפוסט-מודרניות באה, הספקנות הזאת, הרלטיביזם הזה בעצם הגיע כדי לתת לכל אחד את מקומו, משיקולים מוסריים, מסיבות, כדי שאף אחד לא יתנכל לשני ולא ישתלט על השני ושיהיה פלורליזם והחוות עמים וסובלנות וכו'. אבל מצד שני, דבר כזה הוא קר מרחב לצמיחה של טוטליטריות גמורה, כי גם היא לגיטימית בדיוק כמוך. לך תוכיח לו שזה לא בסדר. זאת אומרת, אם אתה לא מקבל עקרונות, אפילו אם זה מתוך מוטיבציות מאוד טובות, זאת ביטה. זאת ביטה שממנה יכולים לצמוח דברים נוראיים. ולכן, אותה גישה של יווני, שהיא לכאורה גישה אינטלקטואלית, מה יש לך ממנסה? אז הוא חשב ששום דבר לא אמיתי אם אין לו הוכחה. מה אתה רוצה? זה מה שהוא חשב. זה נכון, יכול להיות שהוא באמת היה, עשה את זה בתמימות, אבל דבר כזה ממנו יוצא הרשע הכי גדול. זאת אומרת שכנגד משהו כזה אין מה לטעון, מה תגיד? ככה אני חושב, ככה אני חושב, זהו. יש לך הוכחה שאני לא צודק, אז אני אהרוג אותך. זהו. כל עוד הוכחת לי שאני לא צודק. אי אפשר לדבר עם אחד כזה, זה אחד שהוא לא בר שיח. אז אותו אחד שחושב שיש רק שערי בינה, זה בעצם שערי טומאה. וזה אותו רשע יווני שהרמב"ן אומר שכל הפרשה הזאת באה כדי להראות לנו למה ואיפה הוא לא צודק. ואיך היא מראה לנו את זה? בדיוק על ידי שני המסעות האלה. אנחנו לוקחים את שני הצעירים האלה בכל השרשרת עד הסוף. השרשרת של הטוב מתגלה לנו בסוף לפני ולפני, זה קורבן, זה עולה להשם, מגלים את הקדוש ברוך הוא שם. יש איזושהי חוויה כנראה שהכהן עובר שם שאי אפשר לצאת משם כנראה בצורה כמו שנכנסת. ושם אתה באיזשהו מובן פוגש את השכינה. כשאתה הולך עד הסוף החוצה, אתה אמור לפגוש במרכאות את הוואקום. אבל לפגוש אותו לא במובן של להשתכנע, לא במובן של לשקוע באותו חור שחור שאותו היווני מושך אותנו אליו, אלא להפך, לראות שכל מה שיש שם זה רק חור שחור ולהיזהר לא להיכנס. להיזהר לא להיכנס לשם. להיזהר לא להתבלבל בין להגיד שמשהו מסוים הוא לא ודאי, שזה בהחלט אמירה נכונה של כמעט על כל דבר, לבין להגיד ששום דבר לא נכון יותר מהיפוכו כי אין הוכחות. שזה כבר התגלשות מאוד מסוכנת. מאוד מסוכנת גם מוסרית. ואני חושב שזה בסופו של דבר ההזהרה של שעיר לעזאזל. במובנים רבים אני חושב שזה מאוד אקטואלי לדור שלנו. עוד פעם, כל אחד לעצמו עושה את חשבון נפשו, אבל הדור ודאי חלק גדול מהתחלואים שלו נובע מאותו דבר שהוא לכאורה לא רשעות בכלל. זה בסך הכל תפיסה אינטלקטואלית שאין אמת, וזה צודק כמו זה, ופלורליזם זה איזו, זה בא אפילו הרבה פעמים מתוך מוטיבציות חיוביות, מתוך רצון לסובלנות, לפלורליזם, לזה שלכל אחד יהיה מקום ושלא יתנכלו אחד בשני וכו'. והמוטיבציות באמת טובות, אמיתית. אבל בסופו של דבר, התזות שמתפתחות מהן הן תזות הרסניות. ולכן החשיבה כאילו אינטלקטואלית הזאת, יש לה משמעויות קריטיות, גם להתנהגות המוסרית, להתנהגות הדתית, כמובן, מי שחושב שאין אמת ואין שום משמעות להתנהגות דתית בתפיסת עולם כזאת, בניגוד לכל הסיסמאות שרווחות היום על פוסט-מודרניות דתית, כן, שזה, אני לא מבין את הצירוף מילים הזה בכלל, אבל יש גם אמירות מהסוג הזה. ולכן, אני כל הזמן מתלבט, כי אני חושב שהפשר הזה הוא פשר נכון לרמב"ן ולאבן עזרא, אבל כל הזמן התחושה הקשה אצלי היא איך כל זה קשור לרשע? למה זה רשע? בן אדם חושב ככה, מה אתה רוצה ממנו? הוא באמת חושב שאין אמת. ואני באמת חושב שזה נכון, הוא לא בהכרח רשע. זה מה שהוא חושב.
מה עלול לצאת?
בדיוק. הבעיה היא שמתוך כל הכוונות, הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות. זאת אומרת, יש המון כוונות טובות שבסופו של דבר יוצאים מהם אסונות, וצריך מאוד להיזהר מהם. זהו, שיהיה לכולם גמר חתימה טובה.